דף י' דלת עמוד ב', 9 שורות מתחילת הרחבות, סוף השורה, בשני מתין עם חשיכה, בנקודותיים. אנחנו למדנו במשנה, התחלנו בדף י' עמוד א', שם המשנה מבארת שבי"ז במרחשוון, אם לא ירדו גשמים, התחילו היחידים להתעלות. לא ירדו גשמים, הגיע ראש חודש כיסלב, התחילו בית דין גוזרים 3 תעניות על הציבור. אומרת המשנה בי"ב עמוד ב', לא ירדו גשמים, הוסיפו עליהם עוד 3 תעניות. לא ירדו גשמים, הוסיפו עליהם עוד 7 תעניות, סך הכל 13 תעניות. באותם 7 תעניות האחרונות, לימדה המשנה במה התעניות האלה יתרות על התעניות הקודמות. אז המשנה בין הדברים אומרת, מכיוון שבהם היו סוגרים את החנויות. ועל זה כתוב במשנה, בשני, ביום שני, מתין עם חשיכה, ובחמישי כל היום לפני כבוד השבת. אז ביום שני, מתין זה מלשון פתוח סגור, משהו באמצע. אבל רק לקראת ערב, כי אחרי הכל צריך שיהיה מה לאנשים מה לאכול, אז מוכרחים לפתוח את החנות. יום חמישי פותחים כל היום. למה? כי יש כבוד השבת, וכבוד השבת זה תמיד קודם לכל דבר. אז מה יאכלו בשבת? והרי ההכנות מתחילות ביום חמישי, אז מוכרחים לפתוח מפני כבוד השבת. עושים להם יותר קל, אבל לא פותחים לגמרי, כדי שאנשים לא יהיו בצער. כי אדם עכשיו בתענית והחנות פתוחה והריחות עולים, זה לא טוב. אז עשו סיבה שלא יהיו בצער. אומרת, אז זה הגמרא היא באה אליהו. איך הקטני, איך הלשון? בשני מתין עם חשיכה, ובחמישי מתין כל היום מפני כבוד השבת, כך גורף פה המהרש"א. עוד דילמה, בשני מתין, ובחמישי פותחים כל היום כולו לגמרי כדרכו. בקיצור, שאלת הגמרא, מה קורה ביום חמישי? זה ברור שכל היום פתוח, זה ברור שהסיבה היא כבוד השבת, אבל זה פתוח לרווחה, או זה גם בבחינת מתין? אומרת הגמרא, תשמע, למדנו ברייתא מפורשת בתניא, בשני מתין עד הערב, ובחמישי פותחים כל היום כולו, דהיינו לגמרי, מפני כבוד השבת. היו לו 2 פתחים, פותח אחד ונועל אחד. פשטות נראה, על אף שיש בזה דיון פה, אבל פשטות נראה שמדובר על יום חמישי. כי ביום שני, אם הסיבה היא שמתין, זה כדי שאנשים לא יראו את החנות פתוחה ויתגרו מחמת הדבר, אז מה זה משנה אם יש לו 2 פתחים? אתה לא יכול לפתוח פתח שלם כדי לא לצייר את בני אדם, אלא מה שמדובר על יום חמישי. וגם ביום חמישי עושים איזשהו שינוי. יפה, ואם כל זה 2 פתחים לא, כי משהו, לכבוד הצום, אנחנו עושים משהו. כן, אבל אז על מה תסביר את זה? על יום שני? אז למה פותחים? אז למה לא מתאים? למה פותחים? יש לנו... כן, אבל זה לא רק הקר, כתוב שהמתאים, למה עושים מתאים? כדי שאנשים לא יעברו מבחוץ ויראו את האוכל לקראתם. תראה את ההמשך. היה לו הצטבק כנגד פתחו, רש"י מסביר, הצטבע זה כמו, רש"י אומר, הכיסא שלו, אבל כנראה החנות, יש לו את השולחן שלו. אז אם השולחן שלו יושב כנגד הפתח, כך שאם הוא יושב, הכיסא מונח, אז לא רואים מה קורה בחנות, אז פותח כדרכו ואינו חושש. למה הוא פותח כדרכו? רש"י אומר, אפילו בשני. למה? כיוון שאז אנשים לא רואים, לא רואים, לא רואים. ואם לא רואים, אז ממילא אין לנו מקום לחשש. מה הבעיה עם כבוד השבת? נו, אז אי אפשר להיכנס בפתח השני. ראינו בסופרמרקט, גם בפתח אחד מסתדרים. אז הוא יכתוב שלט יפה עם חץ לחתונה של בפתח הבא. מסתדרים, מתגברים. זה הרי סמלי פה הכל. אומרת הגמרא, לא, תמחס, לא קוראים. אומרת הגמרא, עברו אלו ולא נענו, עמדנו במשנה, ואם גם השיבה אלה עברו ולא נענו, לא מטריחים יותר את הציבור, לא מוסיפים צומות, אבל ממעטים במשא ומתן ובבניין ובנטייה. תנה, על זה למדנו בברייתא, מה זה נקרא בבניין? בניין של שמחה. מה זה נטייה? נטייה של שמחה. איזו בניין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. הנוהג היה בזמנם שאדם שמחתן ילד, כמו אצלנו בראש העין, היה בונה לו בית לידו. זה היה הנוהג. יש בזה גם סיבה למה אבא לבן ולא האבא של הבת מביא את הבת לידו. כי יש בעיה עם החתן שיחשדו אותו בחותנת, לכן היו האבא לוקח את הבן שלו לידו. ואיפה שהיה בונה לו את אותו בית חתנות, אחרי זה הילד היה מתפתח, אבל בשלב ראשון הוא היה לו את הבית אצל האבא, וזה שם היה מערך את החופה.
היום לא חייבים לתת את זה?
מה פירוש?
האבא של הבן לתת
לקרוא את זה.
למה אבא
של האמא? לא, זה לא חובה. גם לי, לכן זה נשמע לי טוב, אבל בכל זאת המושגים שונים. המושגים שונים. כן, מהביבון של בנק מזרחי. אבל דבר אחד ברור, הדבר אחד ברור, זה היה הנוהג. וכיוון שזה היה הנוהג, ואנחנו לא רוצים לעשות שום ביטויי שמחה, כי עם ישראל כמדובים, הביטוי הוא הרי כבר אבל, נדוי, אדם שהוא בצער גדול, נפלו בו. אז כל דבר של שמחה ממעטים. לכן מביא באמת המשנה ברורה בתף קופה עם ה' בסעיף א', שכשאומרים בניין של שמחה זה כולל כל שיפוצים, התרחבות, רק מה שצורך בונים, מה שלא צורך לא עושים בזמן הזה. הביטוי זה בניין של שמחה.
תראה שזה הצורך לשמחה כאילו אולם אירועים בונה לו.
זה היה כמו אולם אירועים, שתיים על שתיים. מה חשבת, מה בונה לו? בונה לו ליד, בחסר, בונה לו בית. נכון, אבל למה זה נקרא בית חתנות? אבל זה לא אוהל, זה בית, שם הזוג היה גר אחי. נלמד בעזרת השם מסכת כתובות. אלו. היה לו עוד כתוב פה בניין של שמחה. נטייה של שמחה. מה זה נקרא נטייה של שמחה? לכן בבוקר מספיקים, כי אין לי שם. מה זה נטייה של שמחה? אז כתוב פה ברש"י, איזו בניין של שמחה זה הבונה בית חתנות. איזו נטייה של שמחה? זה הנוטע הברבנקי של מלאכים. אומר רש"י, מה זה? אבל רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, שכך היו נוהגים כשנולד, זה בשורה הראשונה מהרחבות, שכך היו נוהגים כשנולד בן למלך, היו נוטעים אילן לשמו. ויום שממליכים אותו, עושים לו כיסא ממנו. זאת אומרת, על פניו מדובר על הבן הבכור של המלך. כי הרי איזה בן יושב תחת אביו? אז אני מניח, זה הבן הבכור. יופי. לישנה אחינה, אילן גדול המיסך על הארץ לטייל המלך תחתיו, ודומה לו בעירובין, שם באמת יש כזה נידון. נו, אז על זה המשנה אומרת, שאם היה לו נטייה של שמחה, נמנעים מזה. כמה פעמים קורה כזה אירוע שבדיוק די נדיר. אז אני חושב שהביור כזה, כך מקובל היום, שכשאדם נולד ילד אחרי זה 3-4 חודשים, פעמים שנה, אבל מגיע תעודה כזאת הביתה וכתוב למעלה קקל, ואז כתוב אנחנו וכולי שמחים לידע אותך שנתנו איזה נטייה לכבוד הילד שנולד, הבן הבת, במזל טוב, גוש חלקה וכולי, איקס ביער שמה, לא יודע. זאת אומרת, לא, היה מושג הזה שכשילד נולד נוטעים נטייה. המקור זה הברבנקי, זאת אומרת איפה זה נולד? זה נולד מהמלאכים שהיו בונים, נוטעים אילן, אחרי זה עושים מזה כיסא. אבל בפועל זה היה הנוהג. אותו דבר, מה זה אילן שמייסך? זה לא רק אצל המלך עושה צל, זה בכל גינה שתשים עושה צל. המקור התחיל מהחצרות של המלאכים, אבל בן אדם בנה בית ואתה שיהיה לו צל, אז את האילן הזה הוא נוטע, וזה לא נטייה שנצרכת, זה לא צורך אכילה, זה לצורך שמחה. וכל ביטויי שמחה נמנעים בתקופה הזאת. כמו כן, ובשאילת שלום, ענה, ענה זה שמחה. כל דבר שאדם נהנה ממנו, לא שאסור, מותר לו שיהיה לו צל בבית, בדרך כלל למה נותנים את האילנות האלה? ליפור. אז תחכם, זה אחרי הבצורת. כי כל דבר של שמחה נמנעים. לא כתוב שאם מישהו נטע הוא עובר בקרה. אבל נמנעים מזה, כי זה זמן של עתן, מידוי. ובשאילת שלום, תנו רבנן חברים, אין שאילת שלום ביניהם. תלמידי חכמים פה חברים זה היודעי הלכה. זה כמו יהודי שנכנס לבית האבל, אז אם הוא יהודי ששומר תורה ומצוות יודע הלכה, אז יודע שבבית האבל לא אומרים שלום. שלום זה דרך חיבה, שלום זה דרך ראות, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אין מקומו בבית האבלים. ומכיוון שאנחנו נזופים לפני המקום, אז ממעטים במושג של שלום, לא נפגשים ואומרים שלום. מה קורה? אבל אם עמי הארץ שואלים, נכנף אליך בבית האבל עם הארץ ואומר לך שולם, אז אל תימנע עכשיו, אל תעשה מלחמה. מה עושים? מחזירים להם איך? בשפה רפה ובכובד ראש מסבירים. זמן של אבלות, לא מנהגים. אז הוא עונה לו בקושי. והם מתעצפים ויושבים כאבלים וכמנודים, כי בני אדם הנזופים למקום עד שירחמו עליהם מן השמיים. רש"י מביא מה זה המושג הזה, מתעצפים ויושבים. אומר רש"י, זה מושג שנמצא במועד קטן. המקור נלמד ממצורע. התורה אומרת, ועל שפם יעטה, וזה הדרך של מתעטף. אדם שמנודה, מתעטף. כבר דנו בזה, למה באמת, עליבא דאמת, אצלנו, גם אשכנזים וגם הספרדים, לא נהגו להתעטף בזמן אבלות, כי זה לא מנהג המקום, וזה לא מנהג זכוכה ואיתולה, אבל באמת בעדות התימנים, מתעטפים עד היום. יש כאלה שעדיין זוכרים ומתעטפים עם הראש, ויש כאלה שרק שמים את הטלית על הכתפיים. אבל ככה מנהג שבאמת מתעטפים בזמן האבלות. המקור זה לשון הגמרא. עוד אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון. אדם חשוב ברבים, כשיושבים ומתחננים על עבירה, על צרה, לא רשאי לבוא וליפול לפני הציבור. למה? כיוון שאנחנו חוששים שהוא לא יענה, ואז יחרפו אותו הציבור ויגידו אין תוכו כברו, וכולו בלוף זה. אני זוכר את הרב שהיה אז לפני, שהיה בצורת קודמת, הרב הזה רק השתחווה, ישר התחילו גשמים, הרב הזה שום דבר, תראה, הוא משכב על הרצפה, שום דבר. יש פה לשון במערשה, שהמערשה אומר שיש פה חשש חילול השם, כי אנשים יבואו ויגידו שנפילת אפיים זה שום דבר. עומדים, שוכבים, אז יש בזה איזה אסתמינה, תראה, זה לא עושה שום דבר. אז לכן, רק אדם גדול שיודע שיענה מן השמיים כיהושע בן נון שנאמר, אחרי מלחמת העי, שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעלות, והם עלו, ומתו מישראל 36 איש, או אחד שקול כ-36, ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? אז יהושע נענה, אבל לא כל אחד נענה. ואמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי לחגור שק, אלא אם כן נענה כיהורם בן אחאב. ורש"י מדגיש, אמנם יהורם בן אחאב היה רשע. היה רשע, כי זה המציאות, הוא נענה. אבל הוא מלך. ומלך שקם מכיסאו ועושה מעשה כזה, זה מעשה חפידות. זה מעשה ישר. ולכן הוא נענה. הסיפור היה שם כשמלך ארם עולה על ישראל. הרי היה את נקרא לזה מלכות יהודה ומלכות ישראל. מלכות ישראל היה בשומרון, זה היה עיר בירה. ושם הציפו את השומרות, היה בתנאיית נורא ביום, לא היה אוכל, לא היה... אבל המלך כדרכם של מלכים נמצא בארמון, לא מודע. העונש הוא ברור, העונש הוא ברור. הרי נענה במקום באחאב זה בא בבניו, זה הכל אמת. אבל מה שקרה, שיום אחד מגיעה אישה אל המלך לדין תרס, ואומרת למלך יש לי טענות, מה הטענות גברת? אז היא מספרת, שמאל קבעתי עם השכנה שלי, שאוכלים את הבן שלי, ובשכר זה מחר אנחנו אוכלים את הבן שלה. באתי למחרת לאכול אצלה את הבן, יחביאה לי את הילד, אין לי מה לאכול עכשיו, רימתה אותי. אומר הנביא, והי כי שמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו, הוא עובר על החומה וירא רעם, והנה השק על בשרו. אז אדם גדול כזה יכול לקחת על עצמו אחריות, אבל סתם יכול להיות שבגלל שהוא רשע, אז הוא לא פחד שהוא לא יענה. אבל בכל אופן, זה לא נכון לומר אצל כל אדם. ואמר רבי אלעזר, לא הכל בקריאה, לא הכל נענים בקריאה, ולא הכל נענים בנפילה. משה ואהרון נענו בנפילה לבד. יהושע וכלב נענו בקריאה. ומסבירה הגמרא, משה ואהרון בנפילה דכתיב, כשבאו המרגלים ויפול משה ואהרון על פניהם והם נענו. צריך לדעת, אבל זה לא לעכשיו, זה דברי הגודל, במה הם נענו? הרי בסך הכל הם לא נכנסו לארץ, וכל מי שהיה בין 20 ל-60 לא נכנס לארץ. אבל יש דברים שהועיל המעשה. יהושע וכלב בקריאה באותו מעשה, דכתיב ויהושע בן נון וכלב בן נפרה, קראו בגדיהם. אז בזכות הקריאה הם נענו. מתקיף לרב זירא ואיתם רבי שמואל בנחמני, ויש אומרים שאמר את יהושע בנחמני, יהיה בכתיב יהושע כדי אמרת, אשת דכתיב ויהושע וו, אז וו מוסיף על עניין ראשון, ה והאבידי. דהיינו, גם קראו וגם נפלו. ואומנם המערשה פה מאיר, בשביל מה יהושע צריך גם ליפול וגם לקרוע? הרי יהושע כך קראנו קודם, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון. אז יהושע בן נון מספיק לו לקרוע, הוא לא צריך יותר מזה. כך מאיר פה המערשה. אומר המערשה כדרכו, אומר המערשה, זה לא דומה, כשיהושע נמצא תחת משה ואהרון בבחינת תלמיד, אז הוא צריך גם קריאה וגם השתחוויה, דהיינו נפילה על הפיים כפי שמבוא, או לכל הפחות קריאה. אבל כשיהושע נמצא במקום משה בעין, שהוא כבר מנהיג של ישראל, אז באמת הוא נענה בנפילה. ואמר רבי אלעזר, מכאן ואילך אני קורא, לא מסביר. מה? כנראה שזה שלב יותר מסתדר, יותר מאמץ. ודאי שנפילה זה בלי נזק גופני כביכול, בלי לפגוע בבגדים. קריאה זה פגיעה מסוימת, אז זה עוד יותר, צריך יותר תחנונים. ואמר רבי אלעזר, לא יודע להסביר, אני רק קורא. לא הכל בקימה ולא הכל בהשתחוויה, לעתיד לבוא. כשיבוא מלך המשיח ונהיה גאולים, לא כולם יקדמו את פנינו בקימה ולא כולם יקדמו בהשתחוויה. חלק יקומו לכבודנו, חלק ישתחוו. מלכים בקימה ושרים בהשתחוויה. מלכים בקימה דכתיב, כה אמר השם גואל ישראל קודשו. למי? לאותם לבבי נפש, אותם אלה המבוזים בין האומות, עם ישראל. למתאב גוי, לאותם אלה שהגויים מתאבים אותם, עם ישראל. לעבד מושלים, לזה שנמסר ביד עבדים, שתמיד היו משועבדים תחת עובדי הכוכבים. אותם אלה כשיבואו מן הגלות מלכים יראו וקמו. אז הנה אתה רואה שיקומו לכבודם המלכים. ושרים בהשתחוויה דכתיב, שרים והשתחוו. ועל זה מתקיף לרב זירא ואיתם רב שמואל בנחמני, איה וכתיב ושרים ישתחוו כדי אמרת. אני מבין, אז ושרים ואז מוסיף, זה פשט, אבל למה איתה אשתה דכתיב שרים וישתחוו, וואז מוסיף על עניין ראשון, הווה אבוד. מה זה, למה זה, מה זה נותן לנו אם יקומו, אם ישתחוו? אני מקווה בעזרת השם בקרוב יבוא מלך המשיח, נבין יותר. אמר רב נחמן יצחק, אף אני אומר, לעתיד לבוא וחיי עולם הבא, לא הכל לאורה ולא הכל לשמחה. לא כולם יזכו לאורה ולא כולם יזכו לשמחה. למה? צדיקים לאורה וישרים לשמחה. הצדיקים יזכו לאורה והישרים לשמחה. צדיקים לאורה דכתיב, אור זרוע לצדיק, אור זרוע לצדיק. ולישרים שמחה דכתיב, ולישרי לב שמחה. אז רשי במקום מסביר, או אז רשי אומר, דישרים עדיפים מצדיקים. אז הצדיקים יהיו רק בבחינת אור זרוע לצדיק, אבל הישרים, שזה מדרגה יותר, שם יהיה בחינה של שמחה. הטוב, זאת אומרת, למה לא אומרים פה גם וב מופיף? אמר שם מביא פה רשבה, אני קורא, אני ממילא לא מבין. מה? או? פירש רשי דישרים עדיפים מצדיקים, אבל הרשב"א כתב, שיהיה לנו יותר ברור, שהישרים היא מדרגה למטה מצדיקים. מה זה צדיקים? או מה זה ישרים? זה שתי מדרגות, אחד אחר השני. או זה למעלה מזה, או זה למטה מזה. אבל זה ישרים וצדיקים. וכן נראה מנוסח משמת, שסדרן ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. אך מה שכתב הרשב"א בזה, שהצדיק שהוא השלם זוכה לאור, שהוא עיקר התענוג וכל שכן לשמחה, אין שם בעניין אחר, לישנה דלא הכל לשמחה, לא משמע כן. ונראה לפרש. דאור מונח התענוג רוחני בעולם הבא, ושמחה מונח התענוג גופני. דובר פעם באחד הסיומים על ששון ושמחה. ששון זה מושג רוחני, שמחה זה מושג גשמי. מושג גשמי, זה המערשה פה. המערשה אומר ששמחה זה מונח התענוג גופני, ולזה אמר אור זרוע לצדיק, כי הצדיק זוכה בעולם הבא לאור שהוא תענוג רוחני. אור זרוע, כמו שהזרוע מצמיח ומתגדל, כן אור השגת הצדיק מצמיח ומתגדל תמיד, שנאמר צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. אבל הישרים אינם זוכים לכך, רק לשמחה שהיא תענוג גופני משמח לב ישרים. סליק פרק ממתי, וכך מסתיים הפרק הראשון בעניין של לב שמחה, אדרן הלך ממתי, ובפיית הדשמי הפרק שאין, נדחה בו. מה זה ססון? מושג רוחני. מה זה שמחה? יש הסברים, זה לא, זה בעזרת השם, תזמין אותי בעירופין שלך, אני אגיד. אשר ברא ססון ושמחה, חתן וקלה, גילה רינה דיצה. לא, יש פה חמש לשונות, צריך לדעת מה זה. מדברים על זה. אבל, מה? וססון זיכר? יהודים הייתה אורה ושמחה בצפון, שם זה לא כל כך מסתדר. טוב, שם צריך לשנות קצת, זה קורה. לא, אבל הרעיון, לא מבין בדברים האלה, אבל אמת, אמת, כן, כן, נכון, כך מופיע. לא שצפון זה בריא, זה נמצא במקום של שמשולב בתוך השמחה גם שער של מישהו. הדרן הלך מהמתי, אני לא אומר בסיום. סדר תעניות כיצד? סדר תעניות כיצד? המשנה שלנו מבארת את מה שנאמר בפרק הקודם, שלמדנו שיש שבע אחרונות, שבע אחרונות. אומרת המשנה איך זה בא לידי ביטוי, אותם שבע תעניות אחרונות. סדר תעניות כיצד? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. אני אין לי את הגמרא עם התמונות, אז היה מותר לי לדמיין קצת, אבל ננסה להבין מה הולך פה. תיבה בעיקרון זה ארון הקודש, זה תיבה. אנחנו אתמול דיברנו על תיבה של שליח ציבור, לא חזרנו בנו, אבל תיבה בעיקרון זה ארון הקודש. עכשיו, ארון הקודש של מי? יחליטו מחר שעושים שבע תעניות בפתח תקווה. ארון של מי מוצאים? מוסטבוי, פסח שלמה, תפארת בנימין, ארון של מי? או, אני גם חושב ככה, של בכנסת הגדול. אתה אומר שלא. או, אבל איפה עושים את זה? פשטות זה יהיה בירושלים. מראי בנה בית המקדש. אז מאיפה יקחו את הארון? בבית כנסת הגדול. נו, עכשיו אני רוצה להבין, איך מוצאים את הארון של בית כנסת הגדול? איך מוצאים את זה? מהקיר? מה, מורידים את כל הקיר שם? לוקחים את הבניין? מה יעשו? לא כתוב ספר תורה, אז התשובה היא פשוטה. הנוהג שהיה בזמנם, ואני חושב שזה מה שרואים במקומנו, שליד ארון הקודש היה עומדת תיבה ארוכה צרה, שזה היה ארון הקודש הנייד. שם היה מונח ספר תורה אחד, וזה גם היה עמוד של השליח ציבור. ואת התיבה של השליח ציבור שבתוכה יש ספר תורה אחד, מוציאים לרחובה של עיר. הגמרא תסביר מה העניין בזה. לוקחים דבר של צנעה ומוציאים את זה לפרסיה, להראות את הביזיון שיש לנו. יש מי שאומר שהתיבה זה באמת מתייחס למה שאנחנו קוראים היום בימה, שהיו מוציאים את הבימה שעליה מונח הספר תורה לרחובה של עיר. שמה? כן. ארץ ישראל, ארץ ישראל. יש מצב שיורד גשם רק במקום אחד כל השנה? נגיד. לא יודע. בעיקרון אנחנו נפגוש כזה דבר, שעיר אחד ירדו גשמים ועיר אחת לא ירדו גשמים, זה לא סיבה לתפילה. אז אם בארץ ישראל ירדו גשמים בעיקרון, אז היו מסתמכים ממקום למקום, זה לא נקרא המושג הזה של אין גשמים. אז יכול להיות שמספיק שבמקום אחד, באזור אחד יורד. אבל ישאלו את הסנהדרין, יהיה מי שיגיד שם. מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה. לוקחים אפר ממש, אומר רש"י, לא אפר, אפר, שרפה. ואת האפר הזה לוקחים ונותנים על גבי התיבה. הרמב״ם אומר, ומניחים על גבי ספר תורה, וכך יש פה לשון הראש ולשון הרן, ממש על הספר תורה, כמו שאנחנו נותנים על גבי החתן, בכל אופן כך היה במקומנו, ששמים זכר לחורבן, זמן צורה של אבלות, ביטוי של אבלות, את האפר הזה נותנים על גבי התיבה. איזה אפר? עוקרים כנראה קרשים ופורסים אותם. תופות ותדבב עמוד ב', סיגריות זה בעיה, כי סיגריות זה דבר שמקצר חיים. אז לא לקחו, לא לקחו לך מסיגריה, מגפרורים בטח. סיגריה? כנראה אחד ביום זה טוב לעיכול, לא מהבעייתי. בכל אופן, אבל יש תופות ותדבב עמוד ב'. תופות אומר, ונותנים אפר על גבי, ואותו אפר הווה מעצם אדם, שהרי הוא האפר הווה לזיכרון העקידה, ובעקידה היו עצמות. אז כל בית כנסת לוקח מתנדב אחד, שורף אותו, לא יודע, צריך להסביר פשט וטוטות, לא אני אומר את זה, היבט שואל את זה, מאיפה בדיוק משיגים עצמות של בן אדם לשרוף אותו? ולא גדול, טוטות בתצווה במוסבט. אני קראתי טוטות. אני קראתי תופות, לא איגנס, לא מחשבות שעברו לי. מה, מביאים מהודו? לא יודע, כך כתוב פה. ממשיכה המשנה ואומרת, ובראש הנשיא, מקבלים צנצנת באוכל, ובראש הנשיא, ובראש אף בדין, אחרי זה וכל אחד ואחד נותן בראשו. הגמרא תצטרך להסביר לנו מה זה הסדר הזה, מה זה סדר האירועים. אבל אולי כיוון שפעם נוגעים בדבר, אז צריך להזכיר מה זה נקרא נשיא, מה זה נקרא אב בית דין. אז יש רמב״ם בהלכות סנהדרין. אבל אנחנו מסבירים, אני באתי אחרי הנידון. כתוב ככה, הלכות סנהדרין, פרק א' הלכה ג', כמה בתי דינים קבועים יהיו בישראל, וכמה יהיה מניינם. זה בעזרת השם מסכת סנהדרין, מה שאותנו מעניין. קובעים בתחילה בית דין הגדול במקדש, והוא הנקרא סנהדרין גדולה, מה שיושבת בלשכת הגזית, ומניינם 71, שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל, ומשה על גביהם, שנאמר והתייצבו שם עמה אחרי 71. הגדול בחוכמה שבכולם מושיבים אותו ראש עליהם, והוא ראש הישיבה, והוא שקוראים אותו החכמים נשיא בכל מקום, והוא העומד תחת משה רבינו. אם ככה, המושג נשיאות זה מושג שהושאל מן החכמים. עם ישראל ימצאו את המושג נשיא. נשיא פירושו של דבר הגדול ביותר מכל ה-71 זקנים, שהם היו הסנהדרין הגדולה שישבה בבית המקדש בעזרה, חלקם בתוך עזרת ישראל, חלקם בעזרת נשים. זה נקרא הנשיא, והוא בבחינת מוישה רבינו. אחרי זה הוא מושיבים הגדול שבשבעים משנה לראש, ויושב מימינו, והוא הנקרא אב בית דין, ושאר השבעים יושבים לפניו כפי שניהם וכפי מעלתם. כל הגדול מחברו בחוכמה יהיה קרוב לנשיא, משמאלו יותר מחברו. יש גם חשבון של שנים, וכנראה במקרה שהם שווים בגיל ושווים בחוכמה, אז הגיל, זאת אומרת שווים בחוכמה, אז הגיל יבוא לידי ביטוי. אבל רב לזר בן עזריה, הרי אני התכוון 70 שנה, מינו אותו להיות נשיא עליהם. זה הפשט נשיא. ממשיכה משנה ואומרת, זה נורא, זה נורא מה שכתוב פה. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושים. הזקן, פה זה כבר זקן כפשוטו, זה שקנה חוכמה, אבל זקן בגיל. אומר להם דברי כיבושים, אומר הדעות הבך באות א', מה זה דברי כיבושים? שכובשים את הלבבות להחזירם למוטב. ונכתב בצידו ספרים אחרים שכובשים ודוחקים את הלב לעשות תשובה. תוספות, עניין אחר, שמגלה להם סתרי מעשיהם. עומד הזקן ומוכיח כל אחד ואומר לו, מי ישלה? אתה חושב שלא יודעים, אבל פה ופה ושם. זה התפקיד שלו. ומה הוא אומר להם? אחינו, לא נאמר באנשי נינווה וירא אלוקים את שקם ותעניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע. אז הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים, לא החיצוניות, הפנימיות של האדם. ובקבלה אומר, וקראו לבבכם ועל בגדיכם. בקבלה הוא אומר, בנביא יואל, שעיקר התשובה וקראו לבבכם. העיקר זה התשובה הפנימית. ויש כאן רשי מאוד מעניין, שרשי מסביר מה זה נקרא בקבלה. אז רשי אומר שהנביא מצווה לישראל וכו'. מביא רשי ויקשו תוספות מנדאו. לא פוגשים הרבה. ויקשו תוספות מנדאו, ככה לשון רשי. מה? למה כשמדברים על נינווה, על יונה הנביא לא כתוב דברי קבלה, ועל יואל בזמן הרעב, בזמן הערבה, כתוב שמה דברי קבלה? אומר התוספות הזה יסוד, והוא פריק איו, התוספות מתרץ. כל מקום שהנביא מצווה, הוא מודיע, הוא מזהיר את ישראל קרי לי קבלה, ובכל דוכתא דלא התפקד נביא, כי היי, והאלוקים שהוא מכספר והולך, דיאלית מיני הגבור חמילתא לא קרים לנה קבלה. אז ביונה הוא מספר סיפור דברים, ביואל הוא מצווה. הרשי הזה קשה מאוד, ועמדו על דברי רשי, יש לנו מקומות בתורה שנקראו דברי קבלה, אבל זה דברי רשי. עמדו בתפילה, דהיינו עמדו ברחובה של עיר, מורידים לפני התיבה, ותמיד מורידים זה לשון ממעמקים קראתיך השם, זקן ורגיל. אומר רשי, מה זה זקן ורגיל? רגיל להתפלל ותפילתו שגורה בפיו, ולא יתאה. כי חף לשלום כל חבן שטועה סימן רעה לשולחיו. כמוכן, ויש לו בנים, כדי שהוא ידע מה זה צער, וביתו ריקם, מדובר בבן אדם כזה שסובל מעניות, כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה. כי אם אתה רוצה אדם כזה שישבר, אז אתה צריך אדם כזה משופשט. רשי אומר, וגופו נקי, זה גמרא, מעבירות שלא חטא, ולא יצא לב שום שם רע בשום עבירה. שלא חטא, ולא יצא לב שום שם רע, אף אחד אין לו עליו שום מילה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואומר לפניהם, וקצת צריך להתקדם, אז אנחנו עכשיו ואומרים, ואומר לפניהם 24 ברכות, בעזרת השם נרחיב בגמרא, אבל העיקרון, יוצחת שבכל יום, דהיינו ה-18 שיש בכל יום, הוא מוסיף עליהם עוד שש, ואילו הם, פסוקי זיכרונות כפשוטו, כל מה שאנחנו אומרים בראש השנה, מי אתה זוכר מעפי עולם ופוקד כל יצורי קדם, עד סוף הברכה, פסוקי שופרות כפשוטו מתחילתו, אתה נגלית בענן כבודך עד סוף הפרשה, אחרי זה אומרים, קפיטל קוף קף, שיר המעלות אל השם בצרת עלי, קראתי ויעניני, אחרי זה קפיטל קוף קף א', שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי, אחרי זה קוף למד, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, אחרי זה קוף ב', תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, רב יהודה אומר, לא היה צריך לומר זיכרונות ושופרות, ורב יהודה חולק, ורב יהודה אומר, אין רשאי לומר זיכרונות ושופרות, אלא אומר תחתם את הפרשה במלאכים, פרק חת, פסוק למזיין, רב תהיה בארץ, דבר תהיה, ואת הנביא בירמיה, אשר היה דבר השם בירמיהו על דברי הבצורת. זה הנופח שאומרים, החזן, החזן, וזה מסתיים בברכה, מסיימים בזה ברוך אתה השם כפי שנראה. ואומר חותמיהם, על אותם הברכות הוא מסיים בחתימה, מה? על הראשונה, ובגמרא יבואר שהראשונה זה לא הראשונה שעכשיו אמרנו. אלא יש שבע חתימות, מה פירוש? פרשת ראנה בעוניינו וריב הריבנו מרחיבים אותה, מכיוון שזה זמן של צרה ואנחנו נמצאים בגלות, אז ראנה בעוניינו, וריב הריבנו, גואלנו גאולה שלמה. זה הזדמנות לבקשה. אז על הראשונה הוא אומר, מי שענה את אברהם, מופיף, מי שענה את אברהם בהר המוריה, בזמן העקדה, וכבר עמדו על זה פה הראשונים. למה זה תמיד נקרא מי שענה את אברהם? איפה יצחק? הוא לא נענה בהר המוריה. את מי לא שחטו? את אברהם לא שחטו? או את, לכל הפחות תזכיר את יצחק? אבל כתוב שככה מביא הרם בשם הירושלמי, שאברהם נענה בזה שניצל יצחק מהעקדה והוא בא עיל במקומו. יש לשון במערשה שאומר שהרי אברהם אמר אלוקים יראה לו לעשה לעולה, הרי אלוקים יראה לו עשה לעולה בני, אז הפשט הוא שהוא ביקש על זה, רק הוא ענה ליצחק שאתה תהיה לעולה בני, והוא נענה על הבקשה. זה עוד סיפור, אבל זה לא פה כתוב בהר המוריה. למה? הר המוריה זה הסיפור בהר המוריה. המערשה אומר בנוסף שאברהם היה ראש למאמינים, ומכיוון שפה יש עניין של אמונה, אז לכן מזכירים את אברהם. הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. על השנייה זיכרונות הוא אומר, ופה מתחיל השש הנוספים. אלא את מי? שאלה טובה, עומדים על זה. ראיתי שמירים, לא יודע, כל מיני הסברים, אבל למה באמת מזכירים אתכם? על אף שבדרך כלל בתפילה אנחנו כן מדברים במושג של גוף שלישי, אבל בסדר, צרה. החזן אבל אומר, מדבר על הציבור, שומע. על השנייה הוא אומר, על זיכרונות, מי שנה את אבותינו על ים סוף, כי הרי אנחנו מדברים על זיכרונות, אז אנחנו מקצרים, אבל הרעיון הבסיסי, כל ברכה מסמלת גם את העניין. אז מי שנה את אבותינו על ים סוף, הרי עם ישראל הרגיש שהוא נשכח במצרים. 210 שנה, אין אלוקים. עכשיו זה לא... אבל זה במושגים זה דבר שקשה מאוד להבין. להבדיל, אבל יש שואה. חמש שנים, זה נירה. ומי שרד חמש שנים? זה מתי מעט. יש אלה שנכנסו ב-43, 42, 44. לפחות, אבל אין לזה סוף. 210 שנה שבתוכם 86 שנה הם היו בשיעבוד נורא, בבחינת שואה. כל יום הרגו ילדים, תמנו אותם, זה כפשוטו, 86 שנה. הם היו בייאוש נורא. אז הם היו בטוחים שהם נשכחו מלב. מי שענה את אבותינו על ים סוף, ואז בא הקדוש ברוך הוא וגואל אותם, והם נזכרים לפניו, ועושה להם נס שלו בדרך הטבע, קורא עליהם את הים. הוא יענה אתכם, יעשה פה ואפילו שינוי בדרכי הטבע, וישמע כל צעקתכם, יעשה ברוך אתה השם. התשובה, זוכר הנשכחות. על השלישית שזה שופרות, הוא אומר, מי שנה את יהושע בגלגל, שהרי כשעם ישראל חנו בגלגל, יהושע מפיל את חומת יריחו, וזה נעשה על ידי שופר. הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם, ברוך אתה השם, שומע תרועה, כי פה זה נעשה על ידי השופר. על הרביעית, שפותח שיר המעלות אל השם בצרת עלי, קראתי ויענני, הוא אומר, מי שנה את שמואל במצפה, כאשר נלחמו נגד פלישתים, והוא צעק, הוא יענה אתכם וישמע כל זה, ברוך אתה השם, שומע צעקה. על החמישית, שיר המעלות את העיני אל הערים, הוא אומר, מי שנה את אליהו איפה? בהר הכרמל, את העיני אל הערים, ששם יש שם 450 נביאי בעל מול אליהו, הם צועקים כל היום, הוא נענה לעת המנחה, שופך מים, יורד את עת מן השמיים, מחלחלכת את המים שבתעלה, מאת האוכל את הקורבן וכו', הוא יענה אתכם, וישמע כל זה עשם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. על השישית, ממעמקים קראתיך השם. מה סמליות? מי שענה את יונה איפה? במעמקים. ממעי הדגה הוא יענה אתכם וישמע וכל צעקתכם היום הזה. ברוך אתה השם, העונה בעצרה. על השביעית הוא אומר, תפילה לעני כי יעטוף. ואומנם יונה ואילה היו לאחר דוד ושלמה. אבל אנחנו רוצים את הברכה האחרונה שתהיה. מי שענה את דוד ושלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע וכל צעקתכם היום הזה. ברוך אתה השם, מה? המרחם על הארץ. אנחנו רוצים רחמים על ארץ ישראל, ולכן זה הברכה האחרונה. במן לנו, דוד היה בזמנו 3 שנים בצורת, ושלמה או משהו פתח את הקודשי הקודשים שהוא לא יכול להכניס את הפירוש שערים ראשיכם בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחיך, או גם הבצורת שהייתה בימי שלמה. המערשה פה למי שיש זמן תוספת ברכות, 7 ברכות. למה חוזר? 6 ברכות ועוד הרחבה של...
זה כבר...
אין בעיה. אבל זה עוד ברכה, שמסתיימת באותו נוסח. בינתיים זה יהיה טוב. אחרי זה אולי נראה שזה רן, אבל זה לא לעכשיו. יש פה מרשה מאוד מעניין, ארוך מאוד, למי שיש לו כוח, ארוך מאוד, והמרשה מסביר פה את כל העניינים, ואומר שזה כנגד שבע מזלות, שאין מזל לישראל, ויש את הכוכבי לכת שיוצאים כנגד ישראל, בלשונו הוא מתחיל ככה, אני לא קורא בכלל, אני רק אומר את הפתיח של הדברים, המרשה משתמש בלשון הזה, כיוונו בתפילת התניות באלו שבעה ברכות, ובכל אחד מהם אנו מזכירים צדיקים אלו שיענו בזכותם, כמו שענה אותם הקדוש ברוך הוא על ידי תפילתם בניסים נגלים לשנות הטבע, ומעשה בראשית שבעה, על שם שבעה מזלות, שצם חנקל, אני מניח שזה שבתאי צדק מאדים, חמה, נוגה, כוכב לבנה, המתנגלים לכלל ישראל, וכמו שנאמר, מזל ישראל הוא והמצא החוצה וכו', זה הבסיס של הדברים. ממשיכה המשנה ואומרת, מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנינא בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה והיה ביום התענית, וגמר את הברכה כולה, גואל ישראל, ולא ענו אחריו אמן, הציבור לא אמר אמן, אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כפי שהיה במקדש. כך מסביר רש"י את הדברים. ואז אומר השמש, תקעו, הכהנים תקעו, לא גורסים את הבב, ומוסיף ואומר, או השמש, או השליח ציבור, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ואז תוקעים, מריעים ותוקעים. ואז הוא חוזר ואומר על הברכה הבאה, הריעו בני אהרון, הריעו, מי שענה את אבותיכם על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ומוסיף הגאות הבך ואומר, וכן בכל ברכה וברכה, דהיינו לפי הבנתו, יש לנו קריאת השמש, סיום הברכה, ברוך שם כבוד מלכותו, תקיעה, רק פעם זה בלשון תקעו כהנים, ופעם בלשון הריעו בני אהרון, כל פעם משתמש במטבע אחר. וכשבא דבר אצל חכמים אמרו, לא היינו נוהגים כן, אלא בשער מזרח ובהר הבית, לומד רש"י, מה זה לא היינו נוהגים כן? שלא לענות אמן, זה הבעיה. איך משתמשים בברוך שם כבוד מלכותו? זה לא ענות אך. אלא בשער מזרח ובהר הבית אומר רש"י, כלומר, שורה רביעית מלמעלה. בזמן שבית המקדש קיים, כשמתפללים בהר הבית, נכנסים בדרך שער המזרח, לפי שלא היו עונים אמן במקדש כדי אמרינן בגמרא. ואין לומר לא היו נוהגים כן לתקוע, אלא במקדש. בוודאי תוקעים בגבולים, כדמוכח בכל המסכתא. שיטת רש"י. נסיים בזה שיש כאן שיטת הרמב״ם, ובא ברם. הרמב״ם אומר, אבל בגבולים אומרים הברכות על הסדר, ולא היו מפסיקים ביניהם בהתראות. וכן דעת הרמב״ם זה על פרק ד' מלכות תענית, זה נמצא שם בהלכה י"ז. אז לפי שיטת הרמב״ם, אותו דבר, אבל לפי הבנת הרמב״ם לא היו מעריכים, אלא קודם מסיימים שש ברכות, ורק אחרי זה מתחילים את התקיעות. רש"י אמר שהוויכוח בין גבולין למקדש, ואם אומרים אמן או ברוך שם כבוד. הרמב״ם אומר שהוויכוח מתי תוקעים, במקדש אחרי כל ברכה, לעומת זה בגבולין רק אחרי שש. אבל אי אפשר לומר שבכלל לא תוקעים, אומר הרמב״ם, כי הרי זה נראה כל הזמן שהיו תוקעים או בחצוצרות, שמצוות תענית בחצוצרות או בשופרות, כמו שפירשנו למעלה. נסיים בזה שהר"ן מביא דעה שלישית. הר"ן אומר, אבל הוא יותר מחובר בזה, שההפרש שבין מקדש לגבולים, שבגבולים היו אומרים מי שענה, ואחר כך היו חותמים הברכה, ואחר החתימה היו עונים אמן ותוקעים. ובמקדש, על ידי שעונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד במקום המילה אמן, אז אם היו תוקעים אחר כך הייתה תפילה על ברוך שם כבוד מלכותו, שהוא כן ברכה בפני עצמה, ואנו רוצים לסמוך התקיעה לתפילת התענית שהוא מי שענה, ולפיך חותמים הברכה קודם שאומרו מי שענה, ועונים אחריה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואחר כך אומרים את הברכה, דהיינו, ואחר כך חזן הכנסת אומר תקעו בני אהרון, הוא מתחיל שליח ציבור ואומר מי שענה, ורק אז היו עושים את התקיעה, כדי להפריד בין החתימה לתקיעה. אז לפי הר"ן, ההבדל בין מקדש לגבולים, זה איפה היו תוקעים. ברור שעל כל ברכה, השאלה אם בחתימה, או רק אחרי מי שענה. במקדש, רק אחרי מי שענה, כדי להפריד בין ברור שם כבוד מלכותו. במדינה, בגבולים, קודם היו בחתימה תוקעים, ורק אחרי זה אומרים משנה וממשיכים.